אנחנו בעצם הגענו לקראת הפסקאות מכף דלת עד כבר, כף זין, שמתעסקים בכל סוגיות הדצחם, להבין בכלל את כל הכוחות העוצמתיים שנמצאים במציאות של הדומם והצומח והחי, מה בדיוק המשמעות שלהם, מה התכלית שלהם, במיוחד כמו שהרב ככה באמת ידבר בפסקאות שלנו, זה אולי הדברים היותר מיוחדים, זה כל עולם החי שהוא גם עם יכולות מדהימים שיש לסוגי בעלי חיים שונים וגוונים שונים ושונים של בעלי חיים, מיליארדי זנים שגם רק ברמסים וסוגי זבובים שונים וסוגי חרקים שונים לאין מספר שעוטפים את המציאות. אז אנחנו כולנו מכירים את המדרש שכל בעלי חיים כולם לא נבראו אלא לשרתני, אבל כאן לומר את זה על החמור ועל הסוס, כל מיני בעלי חיים שקוראים על האדם, אבל במרחב של הטבע אנחנו נפגשים גם עם הרבה יצורים שהאדם מעולם לא נפגש איתם. וכמו שהרב יתאר בעמוד שמ"א, אומר אדם מתואם, איזה צורך יש בכל המון המעשים הברואים המשולים והרבים, ואינו מביאים לך כל וחטיבה גדולה אחת. אז כהקדמה לפסקאות שלנו שבאמת ידברו באמת יותר בהקשר של האורגניות שקיימת בין הדרכות השונות של הדצחם והפסקאות עצמם, אני רוצה דווקא היום, אבל כהקדמה לזה, יותר פסקאות שהרב מזכיר בהמשך אורות הקודש באחדות הכללית, וכן פסקאות מעמוד תף י"ד והלאה, ששם הרב דווקא יותר בא לחדד קודם כל את הצד של השונות שקיימת בין דרגת האדם לבין הדרגות השונות, אבל אולי מצד שני מאוד מאוד מבליט את האור המיוחד שקיים בהם. אז אולי רק כהקדמה לזה נראה רק את קובץ א' ריש צדיק ג', קצת אולי קודם כל לראות את הצד החיובי של מעלת האדם, אבל מתוך זה אולי אחר כך ננסה לחדד באמת את גם צד ההפוך. רגע, כן, אז אומר הרב, עולה הוא הצומח בכוחו הצמחוני, מתגלה לארץ והברוש בזרמי כוחותיו, חיים תקיפים, חי עתידות וקרנה, לא תדע מתי מכוונת עצמית ברוכה, לא תקוף עצמה בפני כל אלו, זו עושות חוסנה ופירותה גם יחד. ומורה יצירה חיה נשמת האדם המכוונת ומסתכלת, עקופה את עצמה ועוצמה נגד עליית הקודש. הוא יזגה בחיליו בכוחה המופלא להיות גיבור מעצמו, יותר בכוחתיו אחרים מקימו. מהעולם שלנו עכשיו אותה מוסרית. עצו את הקודש, את הכל ינציח, כל שתה תחת רגליו. הרב כאן מציג, החבלה מתחיל עם זה, מההבנה יותר מסודרת ויותר מוכרת, ש... נכון שבכוחות הטבע יש עוצמות אדירות מאוד שעוטפות הרבה מכוחות הטבע, והדברים שבני אדם לא יכולים בכלל להגיע להם, כמו המשות של הציפורים וכמו יכולות המסע של הפילים, אדם לא מתקרב לדברים האלה. אבל הוא אומר, לאדם שהוא נמצא בפסגת כל ההיררכיה הזאת, יש לו מעלה אחרת שעונה לו את העוצמות שיש שם, אבל דווקא יש לו את כוח הכפייה, הכופה את עצמה ועוצמה נגד עליית הקודש, שיש לו יכולת להחדיר עולם של קדושה לתוך כל התהליכים האלה, ולגלות בעצם את המבוקש העצמי הפנימי שמסותר מאחורי כל הכוחות כולם. וטוב, שנקרא שבוע הבא את הפסקות בפנים, אנחנו אולי יותר נסדר את הדברים האלה. אני הבאתי את הפסקה הזאת רק כביטוי לתהליכים שאנחנו נדבר עליהם פעם הבאה, להבין איך האדם הוא בצורה סמויה דווקא מרכז של כל הכוחות כולם. אבל דווקא אני רוצה להתחיל מהפסקות בעמוד תף י"ד והלאה, שאשר מציג את המבט ההפוך ומראה מה שאנחנו תמיד רגילים לסבור, רגילים לזה כבר מדברי הראשונים ויותר דברים מוכרים מדברי הכוזרי, שדרכות הדומם צומע חי מדבר הם דרכות של עילוי על גבי עילוי, שככל שעולים יותר בדרכות הדצחם אז זה בעצם יש יותר את המקום של החירות ויותר את המקום של העצמיות שמתגלית בתוך המציאות, שאפשר לומר שכבר בדומם יש איזושהי תנועה חירותית סמויה, כי יש שם מיכל תנועתיות, אילולא שהייתה את התנועתיות בדומם, הדומם היה מגיע, כבר דיברנו כבר כמה פעמים בעבר, אל האיבדון המוחלט, מה שיוצא בכלל את כל המוצקות של המציאות, זה מתחיל מחלקי האטומים שנעים במהירות אדירה ויוצרים את העמדה הזאת של החומר. אם העולם היה מגיע לכיפון המוחלט, אז העולם היה בעצם, והאלקטרונים והפרוטונים לא היו נעים, אז העולם היה מגיע להתעיינות של כל המציאות כולה, ובעצם מה שנותן אפילו לדומם את המוצקות שלו ואת התחושתיות שלו, זה רק בזכות שיש איזושהי תנועה שקיימת בתוך המציאות, אלא שזו תנועה שהיא במעגל סגור, שהיא עדיין סגורה מיני עובד בתוך המציאות עצמה, וכשמגיעים לצומח כבר יש כבר תנועה שמצליחה לדקוע כלפי מעלה, וזה מה שאצל הצמח יש לא רק תנועה של הדבר בתוך עצמו, אלא איזשהו ציר כזה של התקדמות קומה לגבי קומה, שגם שורשים יורדים כלפי מטה וגם העלים עולים כלפי מעלה, וזה מה שיוצר את היתרון המהותי של הצומח הפני הדומם, שיסוד התנועה שבו לא סגור בעצמו אלא מצליח לבקוע. אבל גם אז הוא עדיין בצורה מסוימת משועבד עדיין למקור חיותו, ברגע שאתה תולש את הצמח במקור חיותו הוא כבר נאבד לגמרי, ולבעל חיים יש כבר עוד יותר תנועה, שלא רק שהוא נע כלפי מעלה ומטה, הוא לא נע כלפי כל הצדדים כולם, ובמילים אחרות הוא יכול אפילו להשתחרר מהמקור שממנו הוא בא, שזה בעצם בונה בו כבר תנועה עוד יותר חירותית, שהוא משוחרר מהתלות שלו במקום. אבל בסוף דבר, כמה שלבעל חיים יש יותר מרחב של תנועה, אבל בסופו של דבר אנחנו יודעים שמה שהיה לחתול לפני 6,000 שנה זה אותו התנהגות בדיוק החתול מתנהג גם היום. נעשה סרטון של חתול לפני 6,000, 3,000, 2,020 שנה, אז הציור יהיה אותו ציור, אז זה כאילו יש תנועה דמיונית, אבל היא בסופו של דבר עדיין כלולה בתוך עצמה. ובאדם כבר יש יכולת כבר של שכלול, יכולת של שכליות, שזה בעצם שכל כאן יותר, זה עוד המשמעות של התנועתיות, שזה כבר באמת יכולת ממש של ציביליזציה, של עיבוד, של שכלול של מציאות. וכמו שהרב כותב במוסר הקודש, שגם זה סוף סוף לא חירות אמיתית, כי האדם עדיין משבד להנחות יסוד סמויות שקדמו לו, ורק בעם ישראל יש את מה שהרב אומר, שזה כבר לא רק חופש משור חיפושים אלא חירות, שזה כבר מקום כזה של אי באו צדיקים באו אלמה, שזה מה שיוצר דקות הדצחן. אבל הרב כאן בעצם לקוח מקובץ חי פסקה פי, כן, מה שמצא אצלנו גם בעמוד תפידה לב, מזה שיש גם את כל הדברים אפשר לראות בזווית הפוכה, ולראות דווקא שיש מעלה בדומם על פני הצומח, וצומח פני החי, ולחי פני המדבר, ולראות את הכל ממבט הפוך. כמו שאומר, הרעיון של אור ישר ואור חוזר, בארזי תורה, מביא אותנו לדון את דבר העילוי החבוי שיש באמורה לגלוי. שכמה שכלפי חוץ נראה שיש, אני עכשיו מראש אני אומר את הפסקה הזאת, אני אקרא בשתי קריאות הפוכות, אבל נותן לקרוא אותה כמו שאנחנו רואים אותה כפשוטו, שהכוונה שבצד הגלוי נראה שיורדים מאדם לחי ומחי לצומח, מצומח לדומם, אבל למה אומר בצורה סמויה יש כאן דווקא תהליך של עילוי, שדווקא ככל שאתה כאילו יורד בדרגות דצחם אתה בעצם עולה למקום אחר. הרב אומר, כשאנו דנים את הסוגים, דומם צומח המדבר, איננו אומרים שיש בדומם סיגור גנוז יותר מבצומח, ובצומח יותר מן החי, ובחי יותר מן המדבר. אם בוא להסביר לנו את החיזון הזה, נאמר, כי התגלות הפרטית היא מאפילה את הערה הכללית המקיפה, גם על אומה וחווה במעמק הנמצא. וכיוון שהתגלות האישית שבדומם היא חלושה, אבל התו הכללית היא בהיקפו הכללי, ובתוכניותו בצורה כוללת וברורה מאוד. בצומח שעלה יותר, התפתח ושלם בשיעותו עד כדי התגלות חיים נסתרים של נטייה טבעית מיועתית, כבר מוצאה החשכה שעושה מחשבת עם תיארה כללית במקום יותר רחב, וברכה שהתפלטה בו כל כך אישיות עד כדי לראות חפץ ולמידה שכלית, מספיק בגילי פרטים ללחשיב בצורה יותר רבה את תיארה כללית שבו, שהוא חלק מהערת הכלל שבאמצעות כולו. והמדבר שכל כך ניתון מתעשה עד כדי חושבות הרצון והפלת ההשכלה בכל לפי הולכים מצמחים, הופלה בו מאוד תכולתו הכללית, שהיא הורה החיית המקיפת המלאה ונצלתי בעומק הכי משיב עד אשר יהיה רצות חיי הקבלים הרצון נשגב שיסודו בהדבר מוחלטה של ראש צורים שאמר ואנוי חייפר ואפר. ומי שעשה שכן לארץ בחייו זוכה לאורה העליונה המשורה בכל הפעלה פרטית הקיצו ברנו שוכנפה כתה לראות עליך. אז כמו שארקן אומר ש אוכלים את הדברים במבט חדש, אז רואים שדווקא בדיוק הפוך, שככל שאתה יותר כביכול בלשוננו עולה בתצחן, אתה בעצם גם סיימת יותר מאבד יתרונות שיהיו קיימים במקומות הנמוכים. הרב מתחיל לזה קודם כל, לפני שהוא מנסה לסביר בצורה השכלתית, מתחיל לזה מאינטואיציה, ככה הרב מתחיל. הרב אומר, יש בדומם סיגור גנוז יותר מבצומח, עוד לפני שנבוא להסביר. זה באמת דבר שכל אדם באינסטינקט הפשוט שלו או במבט התמים שלו למציאות, אם אתה שומע אותי ככה אני פשוט יותר מאיים עליי הכל הזה, אז ככל שאדם יותר מסתכל שהוא נמצא פרימה, אז אנחנו באמת מרגילים אותם לומר שהאדם הוא יותר מבעלי חיימו חולים וכולי, אבל כשאדם יוצא לטבע אז יש לו תחושה בדיוק הפוכה, כאילו שהוא רואה בני אדם הוא האמת לא כזה מתלהב, כאילו לרוב הוא מלא קצת בהרבה אכזבות והרבה איזשהו צד מסוים של קטנוניות שהוא רואה באנשים שמצאים מסביבו, דווקא שפתאום הוא הולך יוצא ביומי ניסן ורואה את כל הפריחה של האילנות, הדבר הזה שובק ליבו לזה משהו מאוד מאוד מיוחד, שהוא בכלל יוצא אל המרחב של הטבע ורואה כן, בקניונים שיוצאים ישם במדבר, רואה שם סלעים ענקיים וערים וצוקים וכל מיני תופעות טבע מדהימות, אז נפשי יצא בדברו, הוא עומד ומשתומם בעוצמות שקיימות שם. וכמו שתיארתי מקודם, גם בבעלי חיים, פתאום אנחנו רואים איזה עושר, איזה עוצמות, איזה דברים קיימים שם. אז יש משהו שבלי שאנחנו יכולים להסביר למה זה ככה, ואנחנו מבינים מה זאת אומרת, להם אין שכב, אין בחירה חופשית, אין להם יצירה, ומקודם מאוד מזיזנו בהם. אבל יש משהו בסגב של האדם, שדווקא שהוא נפגש עם ככל שהמציאות היא יותר פחותה, יש בה איזושהי עוצמה שצריכים לעמוד על טבעה. והרב אומר שמה שמצטר מאחורי הדבר הזה זה יסוד הכלליות שקיים ככל שאנחנו יותר לכל יורדים בדרגות הדצחן, אנחנו יותר מתעלים בדרגת הכלליות. מה שחזל אומרים לנו, שבקרקעות סדנה דאר אחד הוא, וכל העולם הטבע הוא קשור לכללות אחת מאוד מאוד גדולה. ושמדבר בעולם של הצומח, אז כבר יש כבר, הצמח נתון למקרים ולפגעים, ולכל צמח וצמח יש לו את המיקום המסוים שלו, אז יש משהו כבר קצת יותר חלש, ואצל בעלי חיים שעם כל מעוף התנועה שלהם, אבל שם עוד בצמח יש סוף סוף איזושהי שיטה מאוד מאוד ברורה, שבעלי חיים, אז כל אירוע ואירוע ככה כבר בעצם יכול להיפגש עם כל מיני תאונות שיחלישו אותו יותר. ואדם עם כל היתרון הגדול שלו, אבל אלוקים נשאת האדם ישר והם חשבו חשבונות רבים. או שאולי אפשר לומר שיש משהו דווקא בדקות הראשונות של הדצחן שמבטאים משהו יותר בתולי, יותר בראשיתי, יותר משהו כזה שקשור למציאות בגילוי המקורי, בגילוי האותנטי שלה, בגילוי הזה של מקולות מים רבים, אדירים משבר הים, אדיר במרום השם. מה שנער גנאי מנסה להסביר לבנחת בן יאיר, אתה ספק עושה רצון מולך ואני ודאי עושה רצון קוני, שבדבר המסם הזה העוצמות של הטבע הן אומנם חסרות את הצד הבחירי והשכלי והמפותח והמשכלל, אבל יש בהם משהו כזה שמחבר אותנו אל מעוף כללי מאוד מאוד גדול. שאם נדק יותר מלא לומר, ששתי הצירים שתיארנו מקודם הם בעצם מתארים אולי קודם כל מה שאנחנו מכירים בשפה הפנימית, את מה שעולם העיגולים לעומת עולם היושר. כן, שאנחנו יודעים שיש שתי ציורים שדרכו יש הנכחה של הקדוש ברוך הוא בתוך העולם. אחרי שהקדוש ברוך הוא יצר את חולל את החלל הפנוי, ובתוך המרחב האינסופי הקדוש ברוך הוא יצר חלל שבו כל הגילו של שם השם עכשיו יופיע בו בצורה בריאתית, אז יש שתי צורות תקשורת של החלל הפנוי עם הקדוש ברוך הוא. יש איך שזה בא בצורה של קו שחודר את החלל הפנוי, ובתוך הקו שייך לדבר על מדרגות, על מעלה ומטה, משהו, מדרגות שהן יותר קשורות לאינסוף, מדרגות שיותר רחוקות מן האינסוף, כאלה שמלא האור אלוקי מתגלה בצורה יותר מרוכזת, וקדש מתגלה בצורה יותר, פחות מרוכזת. אבל יש צורה אחרת של מפגש עם הקדוש ברוך הוא, שהיא נעשית על ידי עיגולים בתוך עיגולים בתוך עיגולים בתוך עיגולים. שעיגול יש בו משהו מסוים שגילו של הקדוש ברוך הוא שבתוך החלל הפנוי שנעשה בצורה עיגולית, יש משהו בעיגוליות הזאת שהוא לא בצורה ישירה מבטא קשר עם הקדוש ברוך הוא, אבל הוא צורה יותר מדויקת, נכון לומר, הוא תשקיף של הקדוש ברוך הוא. אותו מרחב אינסופי שהקדוש ברוך הוא עוטב את כל הבריאה כולה, אז יש לו עכשיו בבוע ובבוע דבבוע ובבוע דבבוע שמתגלה דרך התנועה הזאת שנקראת התנועה העיגולית הזאת, שהיא כמו שמעתי לכאורה אתה לא רואה את הקשר הישיר בינה לבין הקדוש ברוך הוא, ובעיגול אתה ודאי לא יכול לדבר על מדרגות מי יותר ומי פחות, אבל אתה אומר יש כאן סוף סוף השתקפות צל כזה של הקדוש ברוך הוא כפי שמשתקף בעולם. ובהקשר המסיים הזה כאן אנחנו אולי לכן מדברים כאן בשתי שפות שונות, שכשאתה מדבר על מעלת האדם על פני בעלי חיים אתה מדבר על זה בתפיסה של הקו, שבתפיסה של הקו אתה אומר יש מדרגות על גבי מדרגות, אנחנו יותר קשורים לאלוקים, יותר מבינים את הרצון האלוקי, בעלי חיים וכל שכן הדומם יותר רחוקים מאלוקים והם קשורים לכל לתחתית הקו. אבל שאתה מדבר בשפת העיגולים זה שפה אחרת לגמרי, ושם אתה אומר שיש משהו מסוים בשאלה מי יותר שיקוף מדויק של הקדוש ברוך הוא, אז יש משהו מסוים שדווקא ככל שיש פחות דעת ויש פחות מעורבות ויש פחות מודעות, אז יש יותר השתקפות נאמנה של המקור האלוקי, ודווקא העולם העיגולי הזה יש בו משהו מסוים שהוא בסופו של דבר מבטא בשלמות שלו הנכחה של אור אלוקי. חולש אפילו בתוך מין האדם עצמו, לא רוצה לקראת את זה, אולי זה הבדל בין זכר לנקבה, בין שעשה נקרצונו לבין דרכו של איש לכבוש, אבל אצל האדם אנחנו יודעים שסוף סוף זה שתי מערכות ש... כן, שהצד הנקבי בטל כפי הצד הזכרי, או משלימים לתמונה אחת, אבל כשאתה רואה את הדברים בקומות הדוממות, אז יש, כמו שהרב מדבר בפסקה המפורסמת לקדושת הדומייה, שיש משהו בדום הזה שהוא בעצם מבטא זועק חיים שמצד עצמם חיים אלוקים. המבט ה... כן, מה שהרב כאן אומר, שלכן אפשר את הכל לראות בכיוון הפוך. הרב כאן הקדים ואמר שכל זה קשור, אני חוזר לשורות הראשונות, ארון של אור ישר ואור חוזר בארזי תורה, מביא אותם לדון לדבר האלוהי חבו שיש באמורת הגלוי. מה הרב כאן התכוון בביטוי הרעיון של אור ישר ואור חוזר בארזי תורה? למה זה קשור, כל מה שאמרנו קשור למושג אור ישר ואור חוזר? אז האמת היא שאפשר את הביטוי הזה אור ישר ואור חוזר לקרוא בשתי קריאות כאן בפסקה הזאת, כאן שתי פסקות, שתי משמעויות שהם בסוף יובילו את כל הפסקה אולי לכיוון קצת הפוך, אבל באמת קשה לי להכריע איזה משתי יותר מדויקת. אני אקדים ואומר שהביטוי אור ישר ואור חוזר בעולם הפנימי יש לו כמה וכמה משמעויות, אבל אני עכשיו יעזר בדברי הרמח"ל בספרו כלל פתחי חוכמה, ששם הוא נותן שתי פירושים שונים לביטוי אור ישר ואור חוזר. ביטוי אחד יותר מוכר לנו, יותר מפורסם, שאני אחזור עליו בהמשך, זה שאור ישר ואור חוזר זה קשור לרפלקס, או כמו בומרן כזה, כן? זאת אומרת שאתה זורק אור לכיוון סיים, ואור גם סמל זה אחר כך הולך וחוזר חזרה אליך, אם אתה הענקת אותו כמו בהשתקפות של מראה, אז שאלתי את האור למקום מסוים, עכשיו אחר כך הוא הולך מלמטה למטה וחוזר חזרה ומאיר את דרכו חזרה אליי. זה ביטוי יותר מוכר ויותר מפורסם של הביטוי אור ישר ואור חוזר, נחזור עליו בהמשך, אבל הרמח"ל מביא עוד פירוש נוסף לביטוי אור ישר ואור חוזר, והוא במקרה קשור למה שדיברנו קודם בסוגיית העיגולים והיושר, אבל מתוך איזושהי שאלה שהרבה מחכמי תורת האמת הטרידו אותם. אני ברשותכם רוצה לרגע לחזור לתאר את המבט של הבריאה, כמו שכבר כמה פעמים הזכרנו, שכן, שהרב הרבה פעמים כן, מה שגם נפש החיים ובעל התניה מזכירים את הדימוי הזה שהזכרנו אותו היום בתחילת השיעור, של סוגיית החלל הפנוי, שהרי כמו שהתיאור מתאר שהקדוש ברוך הוא בהופעה הראשונה שהוא רצה כדי לגלות נבראים, אז בתוך המרחב האינסופי שאור אינסוף שעוטף את העולם מאינסופו עד אינסופו, הקדוש ברוך הוא במרחב הזה יצר כן עיגול שלם כזה שבו יצר חלל, והחלל הזה הוא כמעין איזה עיגול שלם כזה, ובתוכו הקדוש ברוך הוא עכשיו החדיר קו, החדיר איזשהו שפע אלוקי מסודר שהולך ומבטא או מחדיר את האור האלוקי אל הבריאה דרגה אחרי דרגה, שבצורה פשוטה ככל שהקו יותר נמצא בתחילתו כמו שאמרנו קודם הוא יותר קרוב לאלוקי, ככל שהוא יותר מתרחק אז הוא נהיה יותר רחוק מאלוקי. בהקשר המסע בזה כאן, לכן אם נגיד ככה בצורה כללית, לא נפרט עכשיו לפרטי פרטים, אז זאת אומרת שעולם האצילות נמצא בתחילת הקו, עולם הבריאה יהיה יותר בשלבים יותר מאוחרים של הקו, ואז לעולם היצירה והעשייה שלכאורה אמור להיות קשור למדרגות הכי רחוקות של הקו, נכון? אני עכשיו לרגע מתאר את כל התארים שתיארנו דרך עולם העיגולים. בעולם העיגולים הרי אנחנו מדברים על עיגול בתוך עיגול בתוך עיגול בתוך עיגול, כן? אם אתם לא איתי תאים מויד זה בסדר גמור. כשעובדים על עיגול בתוך עיגול בתוך עיגול, אז העיגול הראשון הוא יהיה עגול שאני עוד פעם מדבר בכוונה, לא רוצה עכשיו להתפרט לאין סוף ספירות ופרצופים וכל כאלה, לכן אנחנו נתרשים רק בארבע, רק לנוחיות הסברה. אז יש את העיגול הראשון של עולם הצילות, העיגול השני של עולם הבריאה, העיגול יותר פנימי של היצירה, והעיגול הכי הכי קטן של עולם העשייה. כן, אתם עד עכשיו כולכם מסכימים. הבנתם ששתי המשפטים שאמרתי יצרו סתירה. למה? כי הקו שברגע שהוא מגיע הכי הכי למטה, הוא נמצא במקום הכי שפל שלו או במקום הכי גבוה שלו? בציור הראשון שאמרתי הוא נמצא במקום הכי הכי שפל שלו, נכון? כי אנחנו רואים ככל שמתחקים יותר מאין סוף, אז אנחנו בעצם לאט לאט מתחקים מאור אלוקי. אז בעצם אם נשתמש בביטוי שגם הוא מודגם ככה בשפה הפנימית, שהקו הזה אחר כך הופך להיות אדם קדמון, שהראש שלו הוא הכי קרוב לקדוש ברוך הוא, והרגליים הם קשורים למקום הכי נמוך. אז הרגליים שמצאים בתחתית העיגול, כן, הם בעצם, אנחנו אומרים עכשיו שהם הכי רחוקים מאלוקות. אבל שתחשבו טוב, הרגליים נמצאים במקום שבו העיגול של העולם האצילות הסתיים, כן, נכון? הרי עולם המרכז, במרכז של כל החלל היה שם את העולם העשייה ואת ה... נקרא לזה מלכות העשייה, שזה בעצם העיגול הכי, הכי קטנטן מכל העיגולים. מה קורה שבוקעים את המרכז, יורדים יותר למטה? האם יורדים עוד יותר למטה לדרגות יותר נמוכות, או שבדיוק הפוך, אז עולים דרגה אחרי דרגה? יש כאן איזשהו משהו שהוא בעצם קשור למתח פנימי שקיים בין שתי מרחבים של חיים, בין מרחב של עיגול למרחב של קו, שבעצם מראה עד כמה עולם העיגול ועולם הקו הם שתי שפות שונות שלכאורה לא קרבו זה לזה, שאי אפשר לכאורה לדבר בהם ביחד, כמו ש... יצאנו להזכיר כמה פעמים את הדבר של גינזבורג, שאם אתה מנסה לשים קו בתוך עיגול, אז אתה מגיע למספר לא רציונלי, כן? שהקו שחוצה את העיגול, ליחס בין הקו לבין העיגול, הוא 3.14, וכל 10 שנים יש מדען שמוצא את המספר ה-23 אחרי הפאי, ומזיעים עוד ועוד ועוד ועוד, וזה משהו שלעולם לא ייגמר, זה לא רציונלי, כי זה שתי מערכות ש... הדבר הזה מעורר הרבה הרבה, כאילו מצד אחד מראה עד כמה הם שתי עולמות כל כך שונים, אבל מצד שני היו הרבה אנשי אמת שניסו ככה באמת לגשר את הדברים האלה. אז הרמח"ל מביא לדבר הזה ביאור מיוחד מאוד שהוא קשור לנינו, ואומר זה הביטוי של אור ישר ואור חוזר, שכמה שאתה יורד יותר בקו למטה, אתה לכל יותר ויותר מתרחק ממקור הכל. אבל בלי שאתה שם לב, אתה יותר מתקרב לאינסוף שנמצא בצד השני. כן, כי הרי את החלל הזה, הקדוש הוא עוטף משתי הכיוונים שלו. אז יש, אתה, כמו שאם נחפור עכשיו עמוק בכדור הארץ, אז יותר ויותר נתרחק משפת כדור הארץ, אבל יש שלב, נתחיל יותר ויותר להתקרב ל... כדור הארץ שנמצא באמריקה. בשלושה מסתם אנחנו לא יורדים בבור שאנחנו מופרים, אלא אנחנו עולים בבור, כן, נכון, הדברים מובנים. בהקשר המסתם לכאן, לכן ככל שיותר יורד, אתה יותר עולה, וזה בעצם מה שלפי זה, הביטוי אור שם הוא חוזר, הוא לא קשור למה שאנחנו קודם, סוגיית הרפלקס והבומרג לחזרה, אלא שיש איזשהו סוד כזה, שכמה שיותר מתרחק מאור אינסוף מצד אחד, אתה בעצם יותר מתקרב לאור אינסוף מהכיוון השני. שלכן בקשר מסתם לכאן, הסוד הזה שאמרנו שהתרחקת מאדם אל הבהמה, אל הסומח, אל הדומם, בדומם אתה פתאום התקרמת לקדוש הוא במקום אחר לגמרי. או במילים אחרות, אחד דיבר אלוקים, שתיים זה שמענו. הקדוש הוא החוק והחופש העליון. כשם שהוא ככל שיותר קשורים יותר לעולם של חופש, יותר קשורים לאלוקות, ככה במקביל, ככל שקשורים יותר לעולם של חוק, גם ככה קשורים יותר לאלוקות. אלא שבעולם שלנו, אחד דיברקים שאתם לא שמענו, אנחנו מפגשים, אצל הקדוש הוא הכל מתאחד באחדות גדולה מאוד. הקדוש הוא כן חי וקיים, יש בו גם את החיות, שזה יותר סוגיית החירות, וגם את הקיימות, שזה יותר סוגיית האיתנות, סוגיית המוחלטות של המציאות. וזה אצל הקדוש הוא שתי הדברים האלה הכל לאכול וכולם יחד, אבל במרחבים שלנו זה מתגלה כשתי גילים של הקדוש ברוך הוא. ולכן יש משהו שיכול שאנחנו יותר כאילו יורדים בדצחם מסוגיית החירות, אנחנו יותר עולים אל הסוגיה של האיתנות, של החוק ושל הכלליות שמתגלה בסדר אחר. ויש איזושהי בחינה מסוימת שבהקשר המסוים הזה כאן, לכן הכל פתאום כאן מקבל גם עושר מיוחד שקיים מהצד השני. מה שלבינתיים, אני עוד מעט אנחנו קצת יותר נפתח את הדברים, לבינתיים מה שהרב אומר, שיש רק גילוי מיוחד בעולם שלנו, שהוא כדוגמת מקור הכל, שמצליח להכיל שתי הקצוות האלה בית ובנחת ביחד, וזה מדרגתה של כנסת ישראל. זה מה שהרב כאן מסיים, שבמדבר כל כך התפתח החופשיות שלו, אבל לכן כל כך הופלה בו תכונתו הכללית, כי ככל שיותר יש חופש, אז יש יותר עצמיות, אבל יש פחות עוצמתיות. כי עצמות, עצמיות ועוצמתיות הם דעת דסטרי. ככל שיותר עצמי, אז יותר נקודתי. ככל שאתה פחות עצמי, אז את המצד שלי נכלל במה שיותר עוצמתי. וככל שיש יותר פרטנות, ויש יותר יוסיף דעת, אז יוסיף מצד שני מחרוב, כי יוסיף משהו שהוא הרבה יותר חי את הרגישות ופחות את המוחלטות של החיים. הקרב אומר, עד אשר יאיר את סוד חיי הכבירים הרצון לנשגם של סוד בענבה המוחלטת של ראש צורים שאמר בנוכי אפר באפר, שזה בעצם כל הבשורה שאברהם אבינו גילה בעולם, שהוא פסגת הענק שבענקים, פסגת המין אנושי, ומצד שני כל כולו אפר באפר, כל כולו שוכן אצל האפר וכולו נכלל לגמרי גם במושג הזה שנקרא כלליות, שזה בעצם מה שבפסקה הבאה כאן, כן, בקובץ פ"ח, איפה זה עובר באמצע, אז כאן הכל עובר ברצף אחד, אז את רואים אצלנו בשורה העשירית מלמטה, הנפשות של הדומם, כן? יש אני פשוט של דומה לצובה אחת ומדבר בחלותן קשורות הן דבדו. פתן פריטי ונעין ללכות דורקות ונובלו. כל מה שהרזגה יותר נמוכה, הכללות יותר פועלת עליה מהפרטיות. והפרטיות הדוממת, הנה עכשיו ממש דוממים והכל בסדר, היא מצד הנפשיות כמעט כאילו אינם, ונבלעתי בעיקרה בכלליות, רגע אני רק אעיר לי, נבלעתי בעיקרה בכללות של נפש הדוממת. בצומח, ואתם, אם יש רום כל סימן ש... כשסם תקלה, כן. בצומח מתחילה כבר הפרטיות להיות הוקרה לפי המינים, הפרטיות האישית היא כמעט מולה כולה במיניות, וכן מתגלה כבר איזה רושם של פרטיות אישית, כל כך רובה היא מולה באמין, וזהו גורם את השיבוש של כל אוכל החיים המיניים שבעלי החיים, וכיוון הפעולה שבעלי החיים החברותיים, כדברים מקוצה ב... כמו שהרב אומר, שבעצם... בהקשר המסלם הזה, זה בעצם מה שהרמב״ם דיבר, שבבעלי חיים אין השגחה פרטית, אבל יש השגחה כללית, כן? זאת אומרת, שבאדם, כל אדם ואדם הוא עולם שלם בפני עצמו, יש לו השגחה פרטית שנוגעת עליו. בעלי חיים, ההשגחה היא על המין ולא על הפרט, אבל המין חי את עצמו בצורה של כללות, כאילו, ויש איזשהו אינסטינקטים, כלליים שקשורים לכל הצד של הלהקות של הבעלי חיים שנותנים להם את המנגנון ההישרדות השלם שלהם, שזה באמת פלא כל המושג הזה, למרות שכל בעל חיים פני עצמו יכול להתבטל, אבל יש תמיד 80% הישרדו והגיעו למקום הרב. הרב אומר, והחילוק הגמור ישים עושה במקום באדם, וחוזר אחר כך שעוד אחדות לסגור בנת ישראל, שמעוצם עלייתה קטן למשות הכללית שלומע את היתרון הכללי אשר בדומה מצומח ובחי. ומה זו משלה לאפר, וזו יצבה מלכה אלונן שמשלה גם כן כוכבים, ורבבה כצמח השדה מתתיך, ואתם צונית צומתי, אתם קוראים אדם, אז רואים שכנסת ישראל היא גם דוממת ככוכבים, וגם צומחת כצמח השדה, וגם יש מבחינה בהמית כצון מרתי, שזולת הדומיות הטובה מופלא נשארה בה מאוד צורים, שמר מולכים ואפר ואפר, ומי כמחה ישראל, גוי אחד בארץ. שבהקשר המסלם הזה, זה בעצם כל הסוד של הצד הלאומי שבנו, שהצד הלאומי שבנו הוא כמו שהרב באורות לתחייה כותב, שהוא צד כזה שבו יש הרבה יותר אינסטינקטים ופחות בחירה, וכל הצד הלאומי הוא צד שבעצם נותן לכל הצדדים החייתיים שבנו, כן, אומה זו נמשלה כחיות, נותן להם את כל האיתנות הגדולה שקיימת בהם, שברגע שאדם קשור אל האומה, אז הוא משלים, יש בו גם את הצדדים, הצדדי הדת המפותחים שקוראים לצד הפרטי שבו, אבל יש בו גם את הספיגה הכללית שאותה הוא מקבל מהמרחב הכללי שאליו הוא שייך. הרב בתי זוכני בפנקס הדפים ד' כותב שמה שבמקובלים מדברים על מדרגת החיה, נכון, יש נפש רוח נשמה, שזה עדיין הופעות שקשורות עדיין אל מה שנקרא האור הפנימי, ויש את חיה ויחידה שהן קשורות אל אור המקיף. אז הרב אומר, מדרגת החיה, שהיא למעליותה, היא הרבה יותר מהנשמה, הוא אומר, היא קשורה למדרגת החייתיות. זה המדרגה שבה מה שמניע אותנו זה כמו מה שמניע חיות. זה משהו כזה, אבל כאילו צריך להבין את זה במקום העוצמתי של החיה. במקום מסוים הזה של איזשהו אינסטינקטים מאוד מאוד מדויקים, מאוד מאוד בהירים, שהם אלה שמנחים את האדם לא על פי השוקלים הבכירים שלו. עכשיו האמת שבכל אומה ולשון, מה שיוצר את הזרמים הלאומיים זה הופעות כביכול אינסטינקטיביות גדולות כאלה. אבל כמו שאנחנו יודעים שהרב לצל אומר, שזה כל אומה ולשון, האידאה הלאומית היא משהו מלאכותי, היא לא משהו אותנטי. יש רק באומה הישראלית המושג של האידאה הלאומית הוא משהו מקורי, אמיתי, שלא בא כתוצאה מאיזושהי הסתבכות מלאכותית. אז במידה מסוימת בכנסת ישראל זה המקום המיוחד הזה שיש בה את כל מעלת הציר אחד של שיח חירות, ומצד שני יש בה את כל המעלה של שיח הכלליות ושיח החוקיות שעוטפת אותה מכל הכיוונים כולם. כן, עד עכשיו הסברנו אור ישר ואור חוזר, ומשמעות שכמה שאתה יותר יורד למטה, אז מהזווית ההפוכה יש כאן יותר איזושהי הזרמה של, של אור אלוקי. בהקשר הזה אני רק חייב להביא משהו שבאמת די מחזק, שזה פשט הפסקה. כל זאת אני אגיד את כל הפסקה אולי לפני שאני יוכר את הדברים לכאן ולכאן. אני רק אומר שאת כל הפסקה שלנו כאן אפשר גם להבין אחרת לגמרי, ולקרוא את הביטוי אור ישר ואור חוזר כמו הקריאה היותר מפורסמת שקראנו עד עכשיו, אבל עד צריך קצת להפך את היוצרות. וכמו שאמרתי, פרשנות שנייה למושג אור ישר ואור חוזר בעולמות הפנימיים זה שאור ישר זה שפע שבא מלמעלה למטה, ואור חוזר זה אמת מנת יצמח, זה משהו שבא ברפלקס, כן, בבומרן כזה מלמטה למעלה, שמשיב את כל השפע הזה שבא מלמעלה למטה כתנועה כזאת שבא מלמטה למעלה. או במילים אחרות, בהקשר מסתם על זה, רק הדברים מתהפכים. וזה קצת קשה לומר את זה, אנחנו מכן נוכל את הדברים, שדווקא עד עכשיו תיארנו שהאור ישר, כאילו המובן מאליו זה שהאדם למעלה והבלחים למטה. והרב מחדש, אבל תראה שיש גם אור חוזר, שאתה יכול לראות את הדברים גם בזווית הפוכה, ופתאום להבין בהפוך על הפוך, למה דומה למעלה ואדם למטה. אם נקרא כמו שאנחנו קוראים עכשיו, חייבים לומר הפוך לגמרי. שהפשוטה של פניה זה דווקא שהדומם הוא מעל האדם. והכוונה, עוד אני אתן לפרט את הדברים, שיש קודם כל איך הקדוש הוא דיבר. הקדוש הוא דיבר בהתחלה מקולות מים רבים אדירים משברי ים אדיר במרום השם, שבעצם כל תהליך של שש ימי בראשית היה תהליך שבא מהכללה אל הפרטה. בעצם כל ימי בראשית היה שהקדוש הוא מיום ליום יותר ברא. ברא זה מלשון מלבר או לברות עצים, יותר פירט את המציאות. כל תהליך הבריאה הוא לא יש מאין, אלא אם כבר כמו שחסידות אומרים עין מיש, מיש יותר גדול, היה איזו אחדות אדירה שעצרה את כל המציאות כולה, ומיום ליום נוצרה יותר ויותר הפרטה. ביום הראשון הקדוש הוא הבדיל את האור מתוך החושך, ויש את המסוים שאולי שהחושך הוא אפילו הוא יותר גדול מן האור, זה ישר חושך סתרו, זה בעצם כמו שהרמב"ם אומר, שבמציאות בהתחלה הייתה כל כך עוצמתית, זה מה שהיום המדע יודע לדבר על החורים השחורים, שהכל היה בלוע באלוקות, והבדלת האור מן החושך היא בעצם הפרטה של גילוי חיים סמים מתוך ההיבלות שלה בתוך המציאות האלוקית, שהיא זאת שחוללה את האור. וגם אחרת הקדוש הוא הבדיל את המים התחתונים מהמים העליונים, אחר כך הקדוש הוא הבדיל את היבשה מן הים, זאת אומרת פינה מקום בים כדי שתראה היבשה. אחר כך הקדוש ברוך הוא הבדיל גם ומתוך האדמה הבדיל את בעלי החיים, ומתוך זה הבדיל את האדם. בעצם ככל שאנחנו יורדים בימי הבריאה, החוב הקדם קרטני, יש איזושהי בחינה מסוימת שיש יותר ויותר הפרטה ויותר בנייה של מדרגות החיים הפרטיות. וכשאני מסיים את זה כאן, אז אני קודם כל אומר, אור ישר זה איך האלוקי עשה את התהליכים מלמעלה למטה, שזה בעצם תנועה שבאה מהכלל ולאט הולכת ומפרטת את עצמה. וכשאני מסיים את זה כאן, אז דווקא הצד ככל שקשורים יותר לדומם, יותר נפגשים במציאות במשמעות המקורית שלה, שאלוקים עשה את המציאות כולה, קודם כל בהופעה הכללית שלה. ויש, כל האור ישר נועד כדי לעורר אחר כך אור חוזר, כדי שנגיע לתחתית המדרגה, שהיא מדרגת האדם, שיש בו משהו מסוים שהוא יכול להיות הכי רחוק מאלוקי, כי יש בו בחירה חופשית. אז פעם ראשונה שיש משהו מסוים שהוא כל כך התפרט לפרט כל כך מפורט, עד שהוא יכול להיות במצב כזה שזה באמת יצר את חטא אדם הראשון, ואולי מזה מסוים את כל החטאים שקדמו לו, כמו שהרב כותב באורות הקודש, הוא לא היו חטאים אמיתיים, אלא ארורה אדמה בעבוריך, הם היו רק הכנות לקראת חטא, שרק בגלל שאדם ראשון חטא, רק אני התקלה אדמה בעבורו, כי כאן יש פעם ראשונה שיש כוח אוטונומי, פרטי שיכול כי יכול להיות מנותק מאלוקי. אבל לזה יש הצעת השם גדולה מאוד, שרצה שאמת מאז תצמח, שיהיה אור חוזר שישים את הדברים עכשיו מלמטה למעלה. ובעצם עכשיו האור חוזר, זה בעצם עכשיו החידוש, שהאדם תדע לך כמה שהוא הכי רחוק מאלוקי, יש מצב מסוים שהוא זה שיש בו מצד שני הכי הכי געגוע לאלוקי, והוא זה שמצליח לעורר עכשיו את התנועה הזאת של התערות הדלטטה שבאה מלמטה למעלה דרך התנועה הזאת של האדם. שבהקשר הזה זה לא כמו שמעתי בקודם שמסתכלים אותו דבר משתי זוויות שונות, אלא זה רצו בשוב כזה, תנועה כזאת שבאה מלמעלה למטה, מהכלל לפרט, ותנועה מקבילה שבאה ובונה את הדברים מן הפרט אל הכלל. כן, זה קריאה אחרת איך לקרוא את הדברים. אני רק אבסס את שתי הקריאות האלה. אז הקריאה הראשונה, אני בשתי הדשמה זכיתי לראות אצל אדמור הזקן באיגרת הקודש כך, שהוא מדבר ממש על סוגיה שהרב רצה לדבר עליה, והשתמש ממש בביטים אור ישר ואור חוזר, ושם ברור, נראה לי שוקל זה כמו הקריאה הראשונה שקראנו. אני אחר כך יביא כמה מקורות מהרב רצה לעצמו, שדווקא נראה שהרב רצה לעצמו הסביר יותר כמו הקריאה השנייה שקראנו. אז רק נקרא את זה בקצרה. אומר כאן הרב, אומר כאן האדמור הזה, כן? ומזה הבן היטב, זה בעיגרת הקודש כף לקראת שפה, ומזה הבן היטב בעניין סדר מדרגות הצחן, שם בחינת אפר מים אש רוח. שאף אני, בקודם דיברתי על מעגלים כלליים של הצילות, בריאה, יציאה, עשייה, אבל בתוך עולם העשייה עצמו, יש גם, כמו שחכמי התכונה דיברו, גם מעגלים בתוך מעגלים בתוך מעגלים, שיש גם את, כן, את המעגל הזה של, של האש, ובתוך המעגל של הרוח והמים והאפר. אז הוא אומר, שאף שהחי הוא למעלה מהצומח, והמדבר למעלה מהחי, שזה המבט הפשוט, אף על פי כן החי ניזון וחי מהצומח, והמדבר מקבל חיותו משניהם. שאנחנו רואים שכמה שהאדם יותר מהבהמה, אבל הוא חייב בהמה כדי שהוא יוכל לאכול בהמה ולהשתמש בהמה כדי שהוא יוכל לתפקד, והבהמה חייבת להיות ניזונת מהצומח כדי שהיא תוכל לשרוד. שזה מראה שיש איזושהי תלות הפוכה, שדווקא הדרגות הכביכול גבוהות תלויות באופן קיומי בדרגות הכביכול יותר נמוכות. וגם חוכמה ודעת של התינוק יודע לקרוא אבא ואמא עד שיתרום טעם דגן, ועדיין לא יכול להכין לביס לתורה, כמו שהגמרא המשפט אומרת, אז אני לא יכול לסבור סברות. אז רואים שבשביל לקרוא אבא ואמא צריכים לאכול צומח, בשביל לחשוב סברה טובה בסוגיה חייבים להיות ינקים מהחי. אז הדבר הזה מראה שבעצם יש בחי, כמי שרוצה להיות, להבין טוב עשר שבת, חייב להיות תפל למדרגת החי. כי הוא בחינת אור חוזר ממטה למעלה. מתחתית השכל יש שם ביתר עוד הערה להערה, מאור נסוף סיום קודמים, הקו אור נסוף של סיום דרך של אדם קדמון, אחד לא חוזר כנן. ומה נתה בזה? טוב טעם טעם, מה שולחים למי שמקבה, בני שור, בני שעניינים מאוד, נזים מספקים מרוח הבאמה ועוף עולה עליהן, מהקורא של גבי המזווח, כדגיד שון הזוהר הקדוש, ייתן מסוד דביקר דילון. אחרי הדברים באמת האלה, זה רק לבוא נקל להבין, תן כל נראה גודל מעלת המצוות מעשיות של תכלית ירדת השמות לעולם הזה הגשמי, כמו שטוב היום לעשותם, אפשר עד אותו מסוותים בעולם הזה וכל אחרי העולם הבא. שבעצם בהקשר הזה אומר, עכשיו אפשר להבין שדווקא במצוות המעשיות יש יותר יכולת להתקשר לקדש ברוך הוא מכל חיי העולם הבא. כי יש משהו באור בהמה גסה של התפילין ובעצים של הסוכה, ובדברים אלה שבלכאורה קשורים כולם לעולם הדומם והצומח והחי, אבל יש בהם איזשהו, נגיד ככה, ביטוי של אובייקטיביות אלוקית. לעומת כל עולם, אפילו עולם התורה, ובטח כל המדרגות התוכניות של עולם הבא, שהם קשורים יותר לעולמות היותר, נקרא לזה, כאילו שכבר קשורים יותר לעולם של חירות, לעולם של דת, אבל לא למקום שמבטא את האבסולוטיות, את המוחלטות, כמו שהצד הדומם והדרגות הנמוכות בדתך מבטאות אותן. ולכן כשאדם מקיים מצווה, זה צינור שמחבר אותו לקדוש ברוך הוא דרך העולם, וקודם קראנו לו עולם העיגולים, אחר קראנו לו העולם החוקי, שהוא בעצם מזרים חיים בצורה הרבה יותר כבירה. אז כאן מאוד מאוד נראה, ואני ממש רואה ביטויים מאוד מאוד דומים, שזה מאוד מטה לקרוא את הדברים כמו שכתבתי בהתחלה. אבל דווקא הפסקה הבאה באורות הקודש שנמצאת אצלנו כאן בקובץ א' תפי ד', כן, ממש איפה שעצרנו קודם, שם נראה יותר כמו הקריאה השנייה שאמרנו. הרב אומר, ההוויה היא מלאה תמיד תנועה גשמית ורוחנית, פועלת היא דרכי חייה מלמעלה למטה בדרך ישרה, מהתכנים הכללים העליונים על הפרטים השפלים, ופועלת היא גם כן מלמטה למעלה, מהפרטים על הכללים, מהתחתונים על העליונים. אז הרב כאן אומר שיש תנועה שבאה מהכלל אל הפרט, שהיא באה מלמעלה למטה, ויש תנועה שבאה בתור התערות הדיבינטטה שמפרט את דברים מהפרט אל הכלל. דוגמה זו אנו רואים באורגניזם החי, רוח האדם, דור חניק שהוא לעצמו, גם לך שותף שבין הגוף והרוח. אז כאן, בפסקה הזאת עוד רגע אני אחדד לגם יותר דרך עוד שתי פסקות נוספות, אבל נראה כאן שהרב אומר שדווקא אור ישר זה אור כזה שבא מהכללים אל הפרטים. ואור חוזר, או תנועה שבאה, כן, התעוררות הדלתתא, היא תנועה שבאה מהפרטים אל הכללים, שהיא זאת קשורה לרוח האדם. אולי בקובץ א' תש"י הדברים ככה אולי קצת יותר מחודדים במושגים של אור ישר ואור חוזר. אז הרב אומר ככה, הסדר הראוי הוא שיתמלא הרוח מחשבות והרגשות, ומה שאין אור פנימי יכול לשאת, מוכרח הוא להתפרט החוצה בצורה של דיבורים, והם הם יסודי התפילות והודעות הלימודים והקריאות. ולמה שאין מספיק איך זה של דיבורות הדיבורית, מרוב שטף אורו, מוכרח הוא להתגלם עם מעשיים, אומרים ברמינתם פועלים בעצמותם את כל התוכן העירוני שהרגשות נושאות הנהלות. כשהעמד עומד על צורה כזאת, העולם מתוקן, והוא יושר שופע על הכל. במקרה של התכונה העולמית, צריכים להוציא את התוכן מלמטה למעלה. המעשים מעוררים את ערך הדיבורים, והדיבורים את הרעיונות, העורים את הלב בכבדות. הם לא לפעמים על ידי מה שבעצם הלכו להתעורר הרעיון בפתע פתאום, עד כדי הופעה של שילוח אור ישר במקורו, לשטף אוצר ההגה הדיבורי. אומר לתורות המעשית, אני אצל הדבר ממוזד, בתפילת מחירים דגלים במקדש קודש. הרב כאן מתאר שיש תהליכים כאלה שבאים כי אדם קשור קודם כל למגמה גדולה שלאט לאט הולכת ומחיה גם את הדיבורים שלו, ובסוף היא גם מנהלת גם את החיים שלו, ואז הכל בא בצורה שהוא נדחף מהכללים, נדחף אל הפרטים. אבל יש, הרב אומר, מצבים כאלה שבהם הוא לא זוכה לשטף חיים גדול כדי שדוחף אותו מאיזשהו דחיפה אלוקית לעשות את הדברים האלה, ואז אדם צריך לעשות את הדברים בצורה של לעורר את הדברים מלמטה למעלה. הוא מתחיל קודם כל לעשות כל מיני פעולות, ואחרי המעשים יש כל הלבבות, הרגשות, ומשם הוא מחייך את העופות השכליות, ומשם הוא זוכה להגיע לכללי תורה. והרב אומר שכאילו הסדר הראשון נקרא אור ישר, שהוא בעצם איזשהו צד ספונטני ממילאי התפרצותי שבא לאדם, והסדר המעולס שבא בצורה כזאת קצת של התקפיה, אותו הרב מכנה כקשור לתנועה הזאת של האור החוזר. הרב רק אומר כאן לא ששמעות קשור לפסקה שלנו, שגם שאתה בא בצורה של אור חוזר, אז סוף סוף יש שזה משהו שחוזר ומבעיק לך חזרה מאור הישר. אתה מעורר תנועה שבאה מלמטה למעלה, אבל אתה סוף סוף מפגש אחר כך עם איזשהו אבזק שבא מלמעלה למטה, ואדם פותח פתח כפותחו של מחט, והקדוש הוא פותח לו פתח של קרנות כן, ולנוכל את הביטוי שבדה שמה שנפתחים אל מולו. או בהקשר שלנו כאן, שיש כאן תנועה כזאת כמו שהרב כאן מתאר, שאני חוזר לפסקה שלנו, שזה בעצם אולי זה הקשר של מה שקורה לעם ישראל, שעם ישראל הוא בעצם נמצא במקום הכי הכי פרטי, במקום הכי הכי חירותי, הכי עצמי. הוא בונה את הדברים עכשיו מלמטה למעלה, אבל הוא כולו מלא השתוקקות אל הכלל הכי גדול, וזה מה שאברהם אבינו מלא השתוקקות ואנוכי עפר בנפר, וזה השתוקקות לארץ ישראל, וזה השתוקקות למקומות הכי מוחלטים של החיים. אז נוצרת כאן איזושהי הפריה ואיזושהי הרמונה פנימית בין ההתארות הדלטטה לבין השפע המקביל שבא עליה מלמעלה למטה. אז בהקשר המסם הזה אני, לכן אני אומר, לפי איך שתיארנו מקודם במבנה הראשון, אז האור ישר והאור חוזר זה שתי מבטים שונים לחלוטין שלא קרבו זה על זה, וראינו את זה פלא מיוחד בעם ישראל שהוא מצליח לקבץ את הדברים ביחד. אבל בהקשר שאנחנו עכשיו מנסים עכשיו לדבר, זה בעצם זה מהלך אחד כזה, זה הקדוש הוא מראש הכין הכנות מן הכלל אל הפרט עד שהוא בנה את עם ישראל, ועם ישראל עכשיו שהוא לכאורה שיא החירות, אבל כל נקודת החירות היא שהיא יודעת את מקומה, והיא יודעת שכל כולה היא צמיעה להיות מלאת ענווה, מלאת רצון להתקלל חזרה במושגים הכי מוחלטים, הכי עצמיים. אז כשאדם מגיע לשיא העצמיות שלו, הוא יודע שכל נקודת העצמיות שלו שורשה הוא ברצון להידבק באטמות, להתקלל במקור הכל. ולכן שתי התנועות האלה הן לא שתי תנועות שישארו באיזשהו פלא שלא קרבו זה על זה, אלא בסוף הם מתאחדים ומתארמנים לאיזשהו מקום גדול יותר, מקום יותר שלם. אולי רק מישהו רוצה להעיר משהו? כן, כן. כן, יש משהו, כן. כן, כן, יפה, כן, כן, נכון. הוא תמיד ש כאילו עפר, הרי פר זה לשון, זה עוצמת הפירודיות, כן, תמיד בעברית פי רש זה פרד ולפרוס ולפרק ולפרד, כן, זה פי רש. כן, מה זה איך? בדיוק, זה בדיוק עכשיו הסוד של עין פר ואלף פר, בדיוק. השאלה, ויש צד שלקחת את העין, וכן, העין מול הפר, ויש את הפי רש והאלף שיוצאת בתוכה כאילו. שזה בעצם השאלה, עד כמה יש, גם הפר וגם אפר, הם קשורים בעצם לאיך מתייחסים לעולם הפירודי, ורואים אותו מתוך איזשהו מבט כללי יותר. לשאלה זה בא מהפרט אל הכלל, או שזה בא מהכלל אל הפרט, כן? האם זה בא מהמבט הכללי שהוא אחר כך מתעשר לכל הופעות החיים הפרטיות, או שכל הופעות החיים הפרטיות מתכללים אחר כך, מתגבשים למקום יותר גדול כאילו. אבל אתה צורך שאפר ויתר אולי מבטא את שתי הדברים האלה, בהקשר שמסקר כנראה שסוף סוף כן העמיג אותם, שהם סוף סוף מבטאים את הסוגיית הדומם. כן, שבמקום מסוים הזה שאברהם בא מהמקום אולי הכי פרטי, אבל מעורר איזושהי שחיקה להתקללות מאוד מאוד גדולה שבא מעלה. אולי רק באמת פסקה מיוחדת בקובץ חטא קופצה דקבר, שלדעתי היא מתארת את שתי התנועות האלה של האור ישר והאור חוזר בשתי המשמעות שאמרנו. גם המשמעות של מהכלל לפרט ומהפרט אל הכלל, אבל החידוש הגדול של הפסקה הזאת זה שמהכלל לפרט ומהפרט אל הכלל אפשר לראות את שתיהם משתי זוויות שונות, כן, כי הרי תיארנו בעצם, אם נסכם, אפשר להבין שורש שבו חוזר זה לראות את אותה מציאות מסתכלות הפוכות, אפשר לראות תנועה שכן של התפרטות והתכללות של אותה תנועה עצמה. וכאן בעצם הרב וקובץ חדקוף צדיק בא ואומר בעצם שיש ארבע מדרגות, כי אפשר לומר במבט של אור ישר, או ישר ואור חוזר, במבט של אור חוזר, או ישר ואור חוזר. אני אסביר את הדבר, כדי להיות הדברים כאן לפנים, זה נהיה לי ככה באמת אולי משלים את הסוגיה בצורה טובה. הרב אומר, עמידה, לשלב את ההלכה והאגדה יחד, באור ישר ופנימי. היא הולכת באורך אור ישר ואור חוזר בשני אופנים. שורש האגדה העליונה, הרי הוא עיקר יסוד ההלכה דרכי. קבלת עול מצוות היא תוצאה מקבלת עול מלכות שמיים. והמצוות שמלפי השורש של מלכות שמיים, הם כתמים מאוד מתלשת אחרים של מידת העירה והאהבה העליונה, שהן אינן מצוות לביות, רגשיות, מצוות מיותן, שוצרות ההגדה מלאים מרושר הספון בהן. מורים על פי לכל הפרטים האגדיים בכל פרטי ההלכה, כשמרקים וחודרים ממקיהם, מרקבים אותם ומנים אותן שמן ולשת. אם כן, הולכות הן הערות האגדיות עד נעמקי ההלכה. ויש אשר תוכני ההלכה קצובים, הם מתנים עד שהם באים לידי הפשטה האגדית. אז האור הוא אור חוזר. אני לרגע עוצר, כל זה הרב אומר, זה מבנה אחד. וכבר כאן הרב דיבר על אור ישר ואור חוזר. שבהקשר המסב הזה, העולם של הניסטר הוא קשור לאור ישר, והעולם של הניגלה קשור לאור חוזר. כוונת הדברים, שמי שחי את עולם האגדה, מי שחי את המבט הרוחני למציאות, אז הוא קודם כל חי את המבט הכללי, את המבט האלוקי למציאות. לאור זה, בצורה ממלאית, הוא יודע איך ליצור תהליך של הפרטה, איך זה יגיע עד לפרטי מצוות. הוא לא צריך יותר מדי להתעסק בעולם של הלכה. אתם מכירים את הפסקה הזאת ברב שאומר שדווקא אנשי הניסטר, עולם הניגלה, הוא לא לומדים אותו, לא כי הם לא מבינים בו, אלא כי הוא יותר מדי פשוט אצלם. הם לא מסוגלים להבין מה אנשים בשורה יהיו, עושים כל כך הרבה, מתפלפלים לסוגיה, הכל פשוט להם, כאילו זה ברור מה צריך לעשות, כי הם כל כך חיים את הכללים של התורה, אז הפרטים של התורה הם מתיישבים את זה בצורה ממילאית כאילו. הרב אומר, בתוך המבט הזה, שרואים את זה בזווית הזאת, אז כאילו ההגדה זה הכללים, המצוות זה יהיה בחינת הפרטים, יש מי שבא מהכללים לפרטים, ומי שבא בצורה שלא חוזר, שזה בצורה של בדוחת, בהתעורת דדלטטה, בהתאמצות, בצורה לא כזאת ישרה וספונטנית, מתחיל מהפרטים, מתחיל ללמוד את הסוגיות, לאט לאט נבנה בו גם איזשהו קרבת אלוקים כזאת כללית, שהולכת ונהרגת מן הפרטים הכללים. למתיים הסברנו את האור ישר והאור חוזר, לפי הסברה השנייה שאמרנו, נכון? שיש מהכלל אל הפרט, ויש מן הפרט אל הכלל, כן? וזה שתי תנועות שיש כאלה שזכו לבטסי נירוח, שהם חיים מאוד את קלות התורה ומפרדים את פרטים, יש כאלה שמתחילים ממרחק מתוך הפרטים ולאט לאט אוספים פריט על גבי פריט, עד שדרך הדבר הזה מחוללים איזשהו זיקה למבטחים כללי, כן?
שאילו
פה
העולם
המעשי, כאילו אתם מאוד מרחוכות. או, מעולה, תגיד כן, כן.
הכלים והפרטים פה, במקרה של ההלכה והאגדה, העולם המעשי משמש כפרטים, ובמקרה של הדסחם, אז העולם המעשי, לפחות העולם הדומם, שמירה יותר מחובר לעולם המעשי, הוא הכלל.
מעולה, אז מה שאתה אומר זה בדיוק הסיפה כאן, וזה בדיוק מה שעשיתי לומר, שזה בדיוק מה שהרב אומר, כי עד עכשיו הרב קראת או ישר ואור חוזר מתוך הנחה יסודית שכבכל המהלך הפשוט הוא שהעולם המופשט הוא למעלה והעולם המגושם הוא למטה, ואז הרב אומר זה מהכללים אל הפרטים שנמצאים בעולם הנושא הזה. אבל בדיוק מה שאתה אומר, לאור הבנה שאפשר את הכל לראות הפוך לגמרי, אז אפשר לומר שיש צד מסוים שדווקא העולם המעשי הוא הרבה יותר כללי, כי הוא הרבה יותר קשור אל האלוקות עצמה, וזה מה שהוא אומר. אבל יש עומק אחר, עומק פנימי, שרזי ההלכה בעצמם, תכונתם מסיב פולטם ודיאק את הפית דר השם, הם מתעלים עוד למעלה, למעלה מכל אחרות הבינה של רזי האגדה, והליכות עולם להם, חוקים שבהם חכה קצור עלים משתלם וארץ לגלים שבה, הגבוה מאוד למעלה למעלה. והגדה עם כל גבות, היועדת היא להיות מתפשטת בכל רעיון מדיון של כל אדם, להיות ידושל תחתית של מחשבה והרגש. בגלל זו מקבל את ההגדה מן ההלכה בעת שיום המנה. אורות ישרים, וההלכה מולדת מן ההגדה בדרך אור חוזר, הפונה למעלה למעלה מקי תחתיות. יש צעד, כמו שאתה אומר, לראות את הכל בדיוק הפוך, לומר שדווקא החיבור אל המצוות, וחיבור אל עולם הנגלה, וחיבור על זה שאדם לומד ש"ס, הוא בלוע בדבר הזה באלוקות, זה איזשהו בחינה מסוימת, הוא לא עכשיו מנסה להבין תובנות מה עולה לי מהסוגיה, מה הדבר הזה אומר מבחינה קיומית, מה הוא מחיה אותי וכל כאלה, הוא פשוט בלוע בחיים אלוקיים, שבקשה מסוים הזה דווקא העולם הכביכול ההלכתי הוא העולם האובייקטיבי, הוא העולם שפוגש את הדברים בצורה כביכול הבתולית שלהם, המוחרדת שלהם. וכל עולם האגדה הוא עולם פרשני שבעצם יותר נותן משמעות לא לעוצמתיות אלא לעצמיות ולפרשנות ולאיך אני מתחבר לדברים, שבהקשר מסוים זה כאן הרב אומר יש סם מסוים בדיוק הפוך, שקודם כל אתה לומד את הסוגיה, זה בחינת הקדמה, תעשה לנשמע, אתה בטל אל האור האלוקי, ואחר כך אתה עסוק בתובנות בנשמע, שזה בעצם מסוים של דווקא של הפרטה, והפרטה יותר לא ביישום המעשי אלא יותר בחיבור של דברים אל נפש האישית של האדם. ועכשיו שם זה כאן, שזה דווקא בא מעולם הגדה לעולם ההלכה, אז זה עסוק באור חוזר. אתה דרך כל מיני תובנות רוחניות שלך, מסוגל עכשיו להרטיב ולגעת במשמעות הסמויה שמסתרת מאחורי הצדים האובייקטיביים שנמצאים מעבר אליה. כמו שהרב אומר, שלכן יש צד מסוים ש... קודם כל שלכן שבפסיקת הלכה אסור לעשות כליים ואסור לערב את כל העולם האגדי, כי המקום שהרבה יותר בטל כפי המקום נעשה דווקא דרך השפה הזאת של הנדלה, והרב אומר שיש משהו בהפריה הלכתית שזה בעצם הרב אומר זה ההפריה של המחשבה הישראלית שבאה דרך קצותיו טלטלים שחורות כעורב, דרך קוצי של כל קוד וקוד דורשים תילי תילים של הלכות, שדווקא הלימוד הנגלה יש ממש נושא שהוא הרבה יותר מותאם אל המחלטות אלוקית. אחר כך יבוא כל עולם האגדה וכל עולם האמונה וינסה לפניו וזה הרבה דברים, אבל יש משהו בצורה פשוטה בלימוד אמונה ששם ההתערבות הסובייקטיבית שלנו הרבה יותר מעורבת שם, וזה נפלא כדי לחבר את הקדוש ברוך הוא גם במקום שלנו. אבל אם נתחיל מעולם מעולם האגדה, מעולם האמונה, אין הדברים האלה, אז זה יכול גם חליל להסיט אותנו מהמפגש האותנטי המקורי של הדברים עצמם. וכן, במסעות ברכות טובות במקומות הללו, צבר הדברות, הצוב השם וברוכים, תודה תחילים רבה, כמו דברות השם יתו אוזנו, שמועד כל משק הגנים, גלי נחת וברכה, ומבקים מאוד כל נעמה, משרי זוכי לחזות בנאום השם, כן, ויחלק קודשים, שצוות ההורה להסכיר להגיד שצוות שיח חודשם, אלה משי אחים שבחיים פריקה מהדעת. אני רק קיבלתי את הפסקה הזאת, לראות ששתי הפרשנות שאמרנו, הן בסוף יכולות גם זה נכון וגם זה נכון, זה יוצר משהו הרבה יותר משוכלל כזה. זאת אומרת שבכל זווית שלו תהיה, יש בה את האור הישר ואור הרפלקציה החוזה שלה, אבל את הכל אפשר לראות גם מבט אחר לגמרי, ולדעת איך שתי התנועות האלה הן מחוד אחד את השני. אנחנו יותר הבנת את הדברים האלה רק באמת כמו שמענו כהקדמה לרצף של הפסקות שלנו כאן, לבטא איזשהו מעלה איכותית מאוד גדולה מאוד שקיימת דווקא במערכות הדוממיות והצמחיות והחיות, שמצד עצמם משקפות איזושהי גאות אלוקית אדירה שקשורה לצד האבסולוטי, לצד העצמי של החיים. אז אני צריך בלימוד של פסקות שבוע הבא לחזור לעוד דווקא בסדר שלנו כאן, הרב כן בא ליצור איזושהי הרמוניה פנימית בין ה... עם חד השדה בריתך ואבני השדה שלם הלך בזד השם. כן, בוא נזכיר, נכון, ממש כל הסבר השנייה היא קודם כל בתחילה מהאור ישר וחוזר במת הכלי של הדמור הזה, כן, קודם כל שאפשר לראות את הצחה מפוך, ועכשיו עושה לזה גם, אז גם הכללים הפרטים פתאום מתהפכים, ויש משהו שם שהמצוות מבטאים אובייקטיבית אלוקית, והתורה